חולין דף צדי ב', נתחיל בשורה השנייה מלמעלה. ויסר מלאך ויוכל, בכה והתחנן לו. זה פסוק בהושע. אומרת הגמרא, איני יודע מי נעשה שר למי. כשהוא אומר, כי שרית עם אלוהים, הווה אומר, יעקב נעשה שר למלאך. ויסר נעשה שר, ניצח. מי הוא זה? אפשר לפרש את הפסוק הזה בשני אופנים. אומר השישר לפרש, ויסר יעקב אל מלאך ויוכל. בשר גם נפרש אחרת. ויסר אל יעקב המלאך, הוא הסתרר, הוא זה שניצח, ויוכל. המלאך הזה ניצח. אבל, כאשר יש לנו פסוק מפורש בתורה, שאומר לו המלאך ליעקב אבינו, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, כי למדנו שיעקב הוא נעשה שר, הוא נעשה הגדול מעל המלאך. המשך הפסוק, ויסר מלאך ויוכל, פסוק מסיים, בכה והתחנן לו. גם אז זה אומרת הגמרא, איני יודע מי בכה למי. כשהוא אומר, ויומר שלחני, הווה אומר, מלאך בכה ליעקב. מלאך שרו של עשיו, הוא זה שבכה והתחנן ליעקב. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, אמר רבה, רמז רמז לו, שעתידים שני שרים לצאת ממנו, ראש גולה של בבל, ונשיא שבארץ ישראל. מכאן רמז לו גלות. כשהוא אומר לו אותו המלאך שרו של עשיו ליעקב ולעם שלום, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, משמע מזה לשון רבים. מה מתכוון להגיד לו? רמז שעתידים שני שרים לצאת ממנו, ראש הגולה שבבבל, גם כשם שצריך בבבל יהיה להם שם ראש גולה, ונשיא שבארץ ישראל. מכאן למדנו שזה בעצם הוא רומז לו כבר באותה שעה שעתידים להיות בגלות שבני עשיו. עם אלוהים, זה הכוונה היא נשיאים שבישראל. למה הם נקראים מכונים בלשון הזו? מפני שהיה להם סמיכה. ולכן היה להם שלטון גמור. אלוהים זה דיינים. שם היה להם שלטון גמור. גם דיינים מדיני כנסות, סנהדרין, לכל דבר. כמו שכתוב בפסוק, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. הכוונה היא שבאים לבית הדין. ועם אנשים, כנראה ראש גולה של בבל, שאונם אין להם סמיכה, אין להם כוח כמו סנדרין גמור, אבל מכל מקום, הם נחשבים גם כן לאנשים חשובים, שיש להם שלטון על כל היהודים שהיו בגולה. ובגפן שלושה שרגים. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב, אלו שלושה שרי גאים היוצאים מישראל בכל דור ודור. פעם ששניים כאן ואחד בארץ ישראל, פעם שניים בארץ ישראל ואחד כאן. יהיבו רבנן עיניהו, ברבנה עוקבה ורבנה נחמיה, בני ברתי הדרב. רבה אמר, אלו שלושה שרי גויים שלומדים זכות על ישראל בכל דור ודור. הגמרא מביאה עוד דרשה על פסוק אחר, שגם שם העניין של שרים. כתוב הפסוק, כאשר אותו שר המשקים חולם חלום מספר אותו ליוסף, הוא אומר, ובגפן שלושה שריגים. אז מה זה שריגים? זה זמרות, זה ענפים. למה פסוק קורא לזה בשם שריגים? שזה עוד שמות נוספים. אלא כאן הוא רומז לו, אלו שלושה שרי גאים, שרים שהם גאים, כלומר גדולים, חזקים, שיוצאים מעם ישראל בכל דור ודור. לפעמים שניים שנמצאים כאן, כלומר בבבל, בגולה, ואחד בארץ ישראל, ולפעמים להפך, שניים בארץ ישראל, אחד בגולה. מה הכוונה שרים גאים? שהם קרובים למלכות והם מסייעים ושומרים ומגינים על עם ישראל. אומרת הגמרא שבאותו הדור שנדרשה הדרשה הזאת, אז החיים נתנו עיניהם על שני נכדים של רב, שהם היו מקורבים למלכות בזכות האמון שהיה להם, ועל ידי כך היו עוזרים הרבה לישראל. מזה אחד נקרא רבנה עוקבה, רבנו עוקבה, שני רבנה נחמיה, רבנו נחמיה, הם היו הנכדים של רב מביתו. רבה אמר, לא, מי זה שריגים? שרי גויים, לא שרי גאים, כוונה יהודים שהם גאים, שהם נמצאים למעלה. אלא הכוונה היא שריגים, שרי גויים ממש, שבכל דור ודור ישנם איזה שלושה מלאכים, שרים למעלה. לכל אומה יש לה מלאך, שהוא נקרא שר. של אותה האומה, ובכל דור ודור יש איזה שלושה כאלו ששרים של אומות שהם מלמדים זכות על ישראל, שגם הם חביבים את ישראל. מעניין פירושו של רבנו גרשום עליו השלום, שהוא מפרש, לא הכוונה היא שרים למעלה כמו שפרש ראשי, הוא מפרש שגם כאן בעולם הזה, יש תמיד זה שלוש מלכויות לפחות, שהם כאלו נוטים חסד כלפי ישראל, והם לא אויבים כל כך ועוזרים לעם ישראל. תניא רבי אליעזר אומר, גפן זה העולם. אומר שהדרשה, הפסוקים האלו, חלומו של יוסף הצדיק, יש בזה רמז לעם ישראל, ולכן יוסף הצדיק שומע את החלום הזה. הוא רואה בגפן שלושה שריגים, גפן זה העולם. שלושה שריגים זה אברהם, יצחק ויעקב. המשך הפסוק אומר, והיא כפורחת על איתה ניצה. מה זה אותה ניצה? מה זה אותו הנץ? אלו האימהות. הבשילו אשקלותיה הענבים, אלו השבטיים. אמר לו רבי יהושע, וכי מראים לו לאדם מה שהיה, והאלוהים מראים לאדם אלא מה שעתיד להיות. חלום נבואי זה חלום שאומר על העתיד, אבל מה שכבר היה הוא לא צריך לראות, הוא כבר יודע. אלא גפן זה תורה. שלושה שריגים אלו משה והרון ומרים, זה ענפים שבאים מכוח התורה. והיא כפורחת על איתה ניצה, אלו סנהדרין, שהם קטנים מול משה רבנו, אבל נץ. הבשילו אשקלותיה ענבים, אלו הצדיקים שבכל דור ודור. אמר רבן גמליאל, עדיין צריכים אנו מודעי, ובלעזר המודעי, ובלעזר שהיה מהר המודעי. דימוקים לה כולה באחד מקום. שמפרש את הפסוק הזה כולו על מקום אחד, כי הרי הגפן זה מקום אחד. שריגים, אשקולות, כל מקום אחד. מלא גם זה אותו אחד. ולא זה משה ואהרון, וזה אבות, וזה צדיקים חודו ואדום, כי אמצע שלו הכל בכל, באותו מקום, באותו זמן. אז מה רבי אלעזר המודעי אומר? גפן זה ירושלים. שלושה שריגים זה מקדש, מלך וכהן גדול. שלושתם נמצאים בירושלים. והיא כפורחת על איתה ניצה, אלו פרחי כהונה. דהיינו הכהנים הקטנים. הבשילו אשקלותיה הענבים, אלו נסכים, שמהם, מהנסכים האלו, מנסחים יין על גבי המזבח מאותם אשקלות ענבים. רבי יהושע בן לוי מוקים לה במתנות, מתנות ששבחו נתן לעם ישראל. אמר רבי יהושע בן לוי, גפן זו תורה, זו המתנה הגדולה, תורה. שלושה שריגים זה באר, עמוד ענן ומן. והיא כפורחת על איתה ניצה, אלו הביקורים. דהיינו, שכשבחור נותן לעם ישראל, ארץ ישראל שהיא ארץ זבת חלב ודבש, וממילא מביאים מן הביקורים להודות לה' יתברך. הבשילו אשקלותיה הענבים, אלו נסכים. וירמיה ברבה אמר, גפן אלו ישראל. וכן הוא אומר, גפן ממצרים תסיע. עם ישראל נמשלו לגפן, כמו שרואים פסוק אחר בנביא, שאומר גפן מצרים תסיע. מי זה גפן? שכשבחו סיע ויציאו את המצרים, זה עם ישראל. שלושה שריגים, אלו שלושה רגלים, שלושת החגים, שישראל עולים בהן בכל שנה ושנה. והיא כפורחת, הגיע הזמנה שישראל לפרוט ולרבות, זה כפורחת. וכן הוא אומר, ובני ישראל פרו וישרצו, על איתה ניצה, הגיע הזמנה שישראל יגאל. וכן הוא אומר, ויז נצחם על בגדיי, וכל מבושם הגאלתי. על איתה ניצה, הגיע הזמן לגאל, ושניצה זה כמו ניצח. מה זה ניצח? הדם הוא מכונה בשם ניצח, מפני שהוא בעצם נותן כוח לאדם לנצח. בגאולה העתידה כתוב שכשבחו, הנביא אומר כמשל, שכשבחו יקה את אויבינו ושונאינו יכולים ובקשי רעתנו, ואומר שם הפסוק כביכול, כשבחו אומר מזה בא מאדום, חמוס בגדים בוצרה, אז מה שבחור, פורה דרכתי לבדי, ומעמים אישיתי, אף אחד לא עוזר לי, לא אמריקה, לא שום אחד, אני עוזר לבד, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה ניסים לבדי לעם ישראל. ויז ניצחם על בגדיי. הניצחם, האדום שלהם, הוא ניתז על הבגדים שלי כביכול, במשל. אז אם כן, מה זה הייתה ניצה? ניצה כמו ניצח. אהה, מתחלפות, אהה בגרון. אז הייתה ניצה, הגיע זמנה שישראל להיגאל, ומלא ניתז ניצחם, ניתז דמם של המצרים. הבשילו אשקלותיה הענבים, הגיע זמנה של מצרים לשתות כוס התרעלה. כל מה שעשו לעם ישראל כל הרע, הגיע הזמן שלהם, שהם עכשיו יקבלו את עונשם. והיידי אמר רבה, והי דאמר רבה, שלושה כוסות האמורים במצרים, למה? כתוב פסוק, כאשר מספר שר המשקים את חלומו ליוסף, וכוס פרעו בידי, ויקח את הענבים, ויסחט אותם אל כוס פרעו, ויתן את הכוס על כף פרעו. שלוש פעמים כוסות. למה נזכר? אחד ששתת במשה, שעם מצרים שתו את הכוס בימי משה רבנו, שקיבלו את כל העשר מכות, ואחד ששתת בימי פרעו נכו, כאשר נבוכדנצר בא והחריב שמה, ואחד שעתידה לשתות עם כל האומות, שאז קיבלו את המכה שלהם פעם אחרונה. אמר לי רבי אבא לרבי ירמיה בר אבא, כי דריש להו רב להנקראה בהגזתה, כבטח דריש להו. כך הוא היה מסביר את הפסוקים, כמו שאתה הסברת, כל הפסוקים האלה של הגפן שלושה שרגים, המסביר אלו ישראל, כמו שאמר גפן ישראל תסיע וכו'. למה? פני שכיוון שזה נאמר במצרים, סתמה שדבר על דבר שנאמר שם. אומרת הגמרא, אמר בשעומד לקיש, ומה זו, דיינו עם ישראל, כגפן נמשלה. זמורות שבה אלו בעלי בתים, כמו שהזמורות הענפים, מהם יוצא כל המשקה, ובהם תלויים האשכולות של הענבים, הם מביאים את כל הכוח לענבים, ככה אותם בעלי בתים העשירים האלה שהם גומלי חסדים עם התלמידי חכמים, אלה נמשלו לזמורות. אשכולות שבה, אלו תלמידי חכמים, זה הדבר העיקרי, הפרי, זה התלמידי חכמים. עלים שבה אלו עמי הארץ. העלים הם מגינים ומשוחחים מהרוח ומהשמש על האשכולות על הענבים. כך גם אותם עמי הארצות, נכון שהם לא עושים חסדים, אבל בסופו של דבר הם הולכים והם עובדים, ומתוך מה שהם עובדים, אפילו שאין לא זו הכוונה שלהם, בסופו של דבר יוצא מזה פרנסה לתלמידי חכמים. מאיפה הם אוכלים ושותים תלמידי חכמים? ממה שאלה הולכים לעבוד, מביאים את התבואה שלהם לחנות, תלמידי חכמים קונים. זה נקרא עלין שבא אלו עמי ארצות. כפי שלא המטרה שלהם כמו הזמורות שהם מביאים ופרנסים את אותם האשכולות, אלה לא, אבל מכל מקום יש מזה הנאה לתלמידי חכמים. קנוקנות שבא, קנוקנות זה יש צים כמו חוטים כאלו דקים מתוך הזמורות, שבזה בעצם הזמורות נקלים על גבי אותם הקנים. אלו רקנים שבישראל, האנשים הלא טובים. בהן שלחו מיתם, לבעי רחמים את כליה על עליה, ללמלא עליה לא מתקיימים את כליה. זה מה שלחו מארץ ישראל לבבל. תתפללו גם על אותם עמי ארצות, למרות שהם לא מהנים באופן ישיר את התלמידי החכמים, הם לא תורמים לבחורי ישיבות, אף על פי כן, תתפללו עליהם. ואמרו את זה משל, תתפללו, בקשו רחמים, האשכולות, תלמידי החכמים, על העלים, אותם עמי ארצות שהולכים ועובדים, פרנסים את עצמם ולא תורמים ישיבות, אף על פי כן תפללו עליהם. למה? שהרי אילולי העלים, האשכולות לא היו מתקיימים, כי הם היו נזוקים מהשמש, מהשרב, לכן גם כן, אותם עמי הארצות האלה, למרות שלא תורמים באופן ישיר, כיוון שהם שומרים ומגינים על הבחורי ישיבות האלה, אם כן יש מהם תועלת, ולכן תתפעלו גם עליהם. ויקרא לי ב-15 כסף, אמר ביוחנן משור רבי שעון בן יהוצדק, אין קירה אלא לשון מכירה שנאמר, מחברי אשר קריתי לי. הקשבחו אומר להושע הנביא, שילך תחתן עם אישה, ואחר כך, יש השתלשלות בדברים האלה. ושם הכל זה, הדברי הנביאות האלו שם, זה משל שהקדוש ברוך הוא על עם ישראל. כביכול, הושע מסמל במשל את הקדוש ברוך הוא, והאישה אז כביכול עם ישראל. אז ויקרה לי, אומר רבי יוחנן משום רבי שעון בן יהוצדק, אין קירה לשון מכירה, שנאמר בקברי אשר קריתי לי, בארץ קנען שם תקברני, אז קריתי כוונה קניתי. ואם כן, מה הכוונה ויקרה לי ב-15 כסף? הוא אומר, אני קניתי את האישה הזאתי ב-15 כסף, והמשיך שם הפסוק אומר, גם כן, וחומר שעורים ולתך שעורים, אז הוא מסביר. מה בנמשל, מה הכוונה היא ב-15? זה 15 בניסן, שבו נגלו ישראל מצרים. כסף אלו צדיקים. וכן הוא אומר, צורה כסף לקחת בדיוק, מה זה 15 כסף? כסף רומז על הצדיקים. כמו שראינו שחזל הסבירו מסכת סנהדרין את הפסוק צורה כסף לקח בידו, שזה משל על הצדיקים, כמו שמביא כאן רש"י. חומר שעורים ולתך שעורים, שזה גם כן היה חלק מתוך מה שהוא קנה את האישה. חומר שעורים זה 30 שאה. לתך שעורים זה 15 שיאים. מה בא להגיד? אלו 45 צדיקים שהעולם מתקיים בהם. ואיני יודע אם 30 כאן, דהיינו בגלות, בבבל, 15 בישראל, או להפך, ואם 30 בישראל, 15 כאן. כשהוא אומר, ויקחה 30 הכסף, ואשליך אותו בית השם אל היוצר, הוא אומר, 30 בארץ ישראל, 15 כאן. אמר רביי, ורובי הוא משתק חייבי וכנישתה את תותי הפתא. רוב אלה, הם צאים אותו בית כנסת, שהוא נמוך, שימצא תחת בית השער. זה מקום כזה נמוך, בא להגיד, אומר רבנו ידע, שאת חושב שהצדיקים שנמצאים, שמגינים, הם מפורסמים. לא, רובם נמצאים תחת המקום כזה, מפתן הבית, מקום מאוד נמוך, אף אחד לא מכיר אותם. והיין דכתיבה, אומר אליהם, אם טוב בעיניכם, הבו שכרי, ואם לא, הדלו, וישקלו את שכרי 30 כסף. אומר, זה מה שכתוב בפסוק בזכריה, במקום אחר כזה שמה, אומר כשבחו ואמר להם, אם טוב בעיניכם, הבו שכרי. מה כאן הבו שכרי? אז מסביר, ויהודה אומר, אלו 30 צדיקים של אומות העולם, דהיינו, 30 צדיקים שהם היו מגינים על הגויים, שאומות העולם מתקיים עליהם, ואמר כשבחו, תחזירו לי אותם בחזרה, כי אני לא רוצה יותר להגן עליכם. עולה אומר, אלו 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, והם קיים אלה שלושה. 30 מצוות, זה הכוונה היא, מתוך שהמצוות בני נוח, יש להם ענפים, כמו יש עבודה זרה, יש מתוך זה ענף של מולך, וכיוצא בזה. והם מקיים אבל מהם, מתוך 30 שקיבלו, אלה רק שלושה בלבד. שהם קודמים כתובה לזכרים, כלומר, אף פי שהם לא שומרים ועושים עוונות, אבל מכל מקום לא עושים זה בפרסיה, לא עושים צעדי גאווה. ואחת, שאין שוקלים בשר המת מקולין, לא מוכרים עד כדי כך למכור את בשרו במקולין, ואחת, שמכבדים את התורה. נצא בעמוד ב'. ואינו נוהג בעוף, והקה חזינה די איתלה, איתלה ולעגיל. למענו משנה, שגיד הנשה נוהג רק בבהמה ובחיה, פני שכתוב פסוק, לא יאכלו את גיד הנשה אשר על כף הירך. משמע שעל העצם של הירך יש כעין כף, יש שם בשר, אבל בעוף אין. שואלת הגמרא, והרי רואים שגם בעוף יש מעז בשר על העצם הזו. הגמרא, כן, יש לו שם בשר, אבל זה לא עגיל, זה לא עגול. כתוב פסוק כף הירך, כף משמע שזה בשר עבה ועגול. בעיר בירמיה, איתלה לעוף ועגיל, איתלה לבהמה ולעגיל. מי? באתר דידי הזלינן או באתר מיני הזלינן? תקו. שואל בירמיה, מה הדין? אם יש בשר שם על הירך של העוף, והוא גם עגול, זה קצת עוף משונה, העוף הזה. או להפך, בבהמה, שיש בשר על הירך, אבל הוא לא עגול. האם זה מותר או אסור? האם מסתכלים על העוף הזה, על הבהמה הזו? או מסתכלים על המין הזה, בדרך כלל לעוף, אין. אז גם אם העוף הזה בצורה מיוחדת, העבר שלו משונה, נגיד שזה יהיה מותר, גנשה שלו יהיה מותר. וכן במאי, אם זה לא עגול, נגיד גם כן מסתכלים על המין, וזה יעשו, או לא, מסתכלים על הבהמה הזו, מלא גנשה שלה יהיה מותר, תקו. ונוהג בשליל. למדנו במשנה, שאם אדם שחט בהמה, הוא מצא בתוכה שליל, מצא בתוכה איזה ולד, לפי דעת הנקמה, אכן אותו השליל, אותו הבן פקועה הזה, גיד אנשי שלו אסור. לדעת רבי יהודה, מותר. משיך התנה ואומר, וחלבו מותר. אז היא אומרת הגמרא, אמר שמואל, וחלבו מותר, דברי הכל, מה שהתנה סיים, חלבו מותר, זה מוסכם לכל התנאים, גם דעת הנקמה. שואלת הגמרא, חלבו דמי, אין לימדי שליל, והמפלג פליגי בדטניה, נוהג בשליל וחלבו אסור, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אין נוהג בשליל וחלבו מותר. ואמר בלעזר, אמר בירושלים מחלוקת בבין תשעה חי, והלך רבי מאיר לשיטתו ורבי יהודה לשיטתו. ואת הגמרא, מה הכוונה של התנא חלבו מותר, שאומר שמואל זה מוסכם לכל הדעות? אם הכוונה היא חלב שיש בשליל הזה, באותו ולד שימצא במעי הבהמה, והרי באמת נחלקו בזה התנאים, כמו שנחלקו לגבי הגיד, כמו שאומרת הבריתא. רבי מאיר אומר שאותו איסור גנשה נוהג גם בשליל, וגם החלב של השליל, החלב של הבן פקועה הזה אסור. רבי יהודה אומר, שניהם מותרים. אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, במה שורש מחלוקתם של רבי מאיר רבי יהודה? הם מדברים כאן לגבי בן פקועה, שהוא בן 9 חודשים כבר היה עתיד להיוולד, והוא חי. רבי מאיר לשיטתו שאומר, שהוולד הזה לא עכשיו עובר ירחימו, ואינו ניתר בשחיטת אמו. וממילא, כיוון שלא עכשיו יאריך אמו, לכן גיד אנשי שלו אסור, חלבו גם כן אסור. ואילו רבי יהודה שסובר, שבן פקועה הזה, למרות שהוא בן שעה חי, הוא היה עומד להיוולד, בכל זאת, כמה שלא הולד, הוא ניתר בשחיטת אמו. וממילא, קרוי גם עליו הפסוק, כל בבהמה תאכלו, ולכן אין בו לא איסור גיד ולא איסור חלב. כי על כל פנים ראינו, שגבי בן פקועה הזה כמו, שיש איסור גיד לפי רבי מיר, גם איסור חלב לפי רבי מיר, זה אסור. איך שמואל אמר שחלבו מותר לכולי עלמא, ואלא חלבו דגיד, והמפלג פליגי בהדתניה, ין השם מחטאת אחריו בכל מקום שהוא, וחותך שמנו מעיקרו דברי רבי מיר. רבי יהודה אומר, גוממו עם השופי, את הגמרא, ואלה תאמר לי, מה שכתוב חלבו מותר, לא מדבר עכשיו על בן פקועה, אלא מדבר על כל גיד אנשי, כל בהמה ובהמה, שאסור גיד אנשי שלה, גיד הנשה חופה אותו, מכסה אותו מקום סיימים, איזה שומן כזה. ועל זה אומר התנה שהשומן הזה מותר, תורה אסרה גיד, לא אסרה את השומן. ואומר שמואל שההיתר הזה של החלב של הגיד הוא מותר לכל הדעות. אם זה הכוונה, גם זה קשה. שהרי באמת נחלקו התנאים, האם החלב של גיד הנשה הוא מותר או אסור, כמו שאין בבריתה. אומרת התנה, גיד הנשה, מחטאת אחריו בכל מקום שהוא, גיד הנשה הוא ארוך מאוד. לפי דעת רבי מאיר, גם מקומות שגיד הנשה הולך ונבלע בתוך הבשר, צריך לחתוך שם את הבשר ולהוציא משם את גיד הנשה. ועוד דבר, חותך שמנו מעיקרו. גם השומן שמקיף את הגיד, בכל מקום שימצא מעיקרו צריך לחתוך ולהוציא אותו. פורש כאן שרבי מאיר סובר ששומן הגיד אסור. ואילו רבי יהודה אומר, גוימו עם השופי. גיד הנשה לא לכל אורכו הוא אסור, אלא אך ורק במקום שנמצא יש בשר שנקרא שופי. הבשר הזה רק שם הגיד שמעליו הוא בלבד אסור. אבל מה שמתחתיו יורד יותר למטה נכנס לתוך הבשר, אין צורך בכך, זה מותר. עוד דבר רבי יהודה סובר, שמה שאסור השומן של גיד הנשה הוא רק מדרבנן בלבד. ולפיכך לא צריך לחתוך אותו מעיקרו, אלא רק בחלק העליון. זה חותכו עם השופי, בחלק שלמעלה ולא יותר מכך. כל פנים ראינו כפילת רבי מיר, חלב של גיד נשה, אסור. מהגמרא, לעולם חלבו דגיד, ומודה שמועד רבי מיר, מדרבנה אסור דתניה, ושמנו מותר, בישראל קדושים נהגו בו איסור. אכן, מה שהתנה אמר חלבו מותר, ואמר שמועד זה מוסכם בכל הדעות, כנראה חלב של גיד נשה. גם כאשר אסור גיד נשה, החלב שלו הוא מותר. מותר לכל הדעות אמר שמואל, גם לדיבת רבי מאיר. כי מה שאמר כאן רבי מאיר, שחותך שנו מעיקרו, זה רק מדרבנן בלבד, שככה ראינו בריתה, ושמנו מותר, וישראל הקדושים נהגו בו איסור, רק חומרה מדרבנן. שאת הגמרא, מה אליו רבי מאיר, הידי אמר מותר מן התורה, ואסור מדרבנן? מי זה שאומר את זה? אבל נראה שזה דעת רבי מאיר, שגם הוא מודה שמן התורה אכן זה מותר, ועל כל פנים, ידי רבנן, הדבר הזה הוא אסור בלבד. הגמרא דוחה. דיל ממאי, דיל מה רבי יהודה היא, אבל רבי מאיר, מדאורייתא למי אסור? אפשר לכאורה לומר, שדבר הזה שאמרנו שישראל קדושים, אנחנו אומרים את רבנן, אז רק הליבד רבי יהודה. רבי מאיר, שאמר חותך שמנו מעיקרו, אולי באמת הוא סובר שזה אסור מדאורייתא. עונה הגמרא לא נכון. לסקה אתך, דתניא, גיד הנשה מחטאת אחריו בכל מקום שהוא. שמנו מותר, מה שמעת לדית לחטאתה? רבי מאיר, כאמר שמנו מותר. את הגמרא הרי בריתה כתוב שמחטאת תגיד מחריו, משמע גם כאשר נכנס לתוך עומק הבשר, גם כן צריך להוציא אותו. מי בעל הסברה הזו? רבי מאיר. הוא שאומר שמחטאת ולא אומרים, אך ורק החלק העליון של הגיד הנשה שימצא עם השופי זה אסור, אשר מותר. לא, הוא אומר מחטאת. חוז, מה אומר מפורש? שהשומן שלו הזה הוא מותר. כלומר, מותר מן התורה. שמע, מינה שרבי מיר סובר. שומן נגיד כולו מותר מן התורה, ורק מדי רבנן נהגו בזה איסור. אמר יצחק בר שמואל בר מרתא, אמר רב, לא אסרה התורה אלא כנוכנות שבו. עולה אמר עצו, והתורה חייבה עליו. אמר בעק ותדע עולה מסבר, דאמר שת אמר בסי. חוטין שבחלב אסורין. ואין חביר עליהן אלמה, חלב אמר חמנה ולא חוטין. חנמי גיד אמר חמנה ולא כנוכנות. והגמרא דעת רב שאומר, שלא אסרה התורה את גט נשה, אלא כאשר למטה הוא מתפצל לענפים דקים, זה נקרא קנוקנות, זה גיד הזה הוא רך, את זה בלבד התורה אסרה, כי החלק העליון הוא בלב הכי לא נאכל, הוא קשה, אז מה שכך שהתורה תאסור אותו לאכול, וחרק בלי האיסור לא אוכלים את זה בלב הכי מצד הטבע, לא אוכלים את זה, לכן אומר לא אסרה התורה אלא קנוקנות שבו, ולעולה אומר לא, כשהתורה אסרה, אדרבה דיברה על חלק העליון, לא דיברה על הקנוקנות, ולכאורה בלב הכי זה לא נאכל, נכון, עצו, לא ראוי לאכיל, אבל פחיל התורה חייבה לה, ושמי שאוכל אותו, ילקה כך. אמר רבה, יהיה מסבר כמו עולה, למה? שהרי אמר שאתה מרבסי, חוטין שבחלב אסורים אין חייבה עליהן. למה? מפני כשהתורה אמרה חלב, אמרה התכוונה חלב, ולא החוטין שבחלב. גם פה, כשהתורה אמרה גיד, היא התכוונה על הגיד עצמו, ולא על הקנוקנות שבו. גוף, אמר שאתה מרבסי, חוטין שבחלב אסורים, ואין חייבה עליהן, שבכוליה אסורים, ואין חייבה עליהן. מהר לנו, יש כסלים ויש חלב שעל הקרב ויש שם חוטים דקים כמו נימים כאלה, אלו אומר לנו רבסי חוטים שבחלב אסורים, אבל רק מדי רבנן בלבד, כיוון שעכשיו כחלק מן החלב מדי רבנן, וכן החלב שעל חלב שעל הכליה שם חוטים כאלו מן התורה הם מותרים, לא שם חלב החיים אסרו אותם, כי הם נחשבים נראים כמו חלב, אז אין חיים עליהם, מי שאכל לא לוקח על זה. לובן קוליה, בתוך הקוליה שפתח אותה יש באמצע דבר לבן כזה, זה גם כן חלב. רבי ורבי חיה, אחד עשר ואחד שרי חלב, אז אחד אומר, זה שומן וזה מותר, אומר לא, זה חלב שעשרה תורה. רבה הם מרתת לה, ורבי יוחנן מרתת לה, כלומר הם חופרים ומוציאים את זה, סורים זה אסור. רבי אסי גאים לה, רבי אסי יחותך, והיה במפריד בין החלב שמעל הכלל שאסור, לבין זה משהו צפני, אומר זה מותר. מה בתהדי רבי אסי מסתבר שזה מותר. דאמר בי אבא, אמר בי יהודה, אמר שמואל, חלב שהבשר חופה אותו מותר. לגבי חלב שעל הכסלים, שנראה בהמשך בעזרת שן ברך. למה? על מה? שעל הכסלים אמר חמנה ולא שבתוך הכסלים. חנמי, שעל הכליות אמר חמנה ולא שבתוך הכליות. ולכן, אותו השומן הזה שנמצא בתוך הכליה, הוא מותר גמור ולא נקרא חלב. הוא שונה מהחלב שנמצא מעל הכליה. לכן רבי אסי היה חותך, מפריד בחלב שעל הכליה שהוא אסור, בלחם שבתוך הכליה, שזה שומן והוא מותר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.